היום נדבר על אחד מגדולי ישראל שהיה בכל הדורות, הוא הרמב"ן עליו השלום. הרמב"ן, רבנו משה בר נחמן, קוראים לו, יש היום קוראים לו הנחמני. מעניין שהוא קנה לו הרבה שם בעולם, מקפיד מאוד לרמב"ן, הוא היה קצת אחרי הרמב"ן, ועד כדי כך שאפילו הגויים כינו אותו בכינוי שלו, ועד היום מכנים אותו בכינוי נחמנידוס. נחמנידס, נחמנידוס ביוונית. ולמה? כי היה באמת גדול מאוד מאוד בתורה.
צרוד היום.
מפרש גדול של התורה, עוסק באופן מדהים, לחד כתער, כוח שלו בפסיקה, אין, לא משאיר לך ספקות, לא משאיר לך נגמודים. והפסיקה ברורה ומוחלטת. נוסף לזה, הרמב"ן היה גם רופא גדול. רואים הרבה היו פונים אליו ברפואות. עד שרבנו יונה, שהיה בן דודו, הסתכל עליי, עזוב את ה... עד שבן דודו, זה היה רבנו יונה מגירונדי, בא מספר שערי תשובה. הם גרים באותו עיר, מגירונדי בספרד. אז רבנו יונה כתב לו פעם, זהו, שכח כוח. זכר את זאת. כתב לו פעם, למה שפונים אליו, קשי, תראה, תדאג שמה שאנשים ישבו ללמוד, לא יתעסקו בכל מיני בדוכנים שם. חבל, זה ביטול תורה. ביטול תורה זה, עכשיו אנחנו לפני חודש אלול, מאוד חשוב ללמוד. הזמן של החיים מאוד יקר, אבל לבזבז אותו בזה. תודה. אז היה, אם באים אליו גויים, שהגויים האלה היו כאלה שלא היה, אישה לא נכנס להיריון, והוא הרמב"ן היה יודע כל המחלות וכל התרופות. אז היה דואג להם שהם יפרו וירבו. שלח לו רבנו יונה, עד מתי אתה מרבה זרעו של עמלק בעולם? אבל הרמב"ן היה גדול הדור, ענק שבענקים. הוא נולד בערב הקודם, הוא חי כל חייו, זה 76 שנים, הוא נפטר בשנת למד לאלף הנוכחי, זאת אומרת יש מהפטירה שלו היום 743 שנים, 743, הוא נולד בשנת תתנת באלף הקודם. הוא נולד בעיר גירונדי. גירונדי זו עיר ידועה, משם יצאו הרבה גדולי עולם, זה בקסטיליה שבספרד, זה צפון מזרח ספרד. ושם באותה עיר היה גם רבן יונה, והוא, הם בני דודים היו. הרמב"ן אביו היה אח של האימא של רבן יונה. זאת אומרת, רבן יונה, אימא שלו היא דודה של הרמב"ן. ולימים הבן של הרמב"ן, הבן השני, שלמה, נשא לאישה את הבת של רבן יונה. היה ביניהם קשר של נישואין, גם קשר משפחתי, גם קשר נישואין. והוא הרמב"ן, היו לו ארבעה בנים, הגדול נחמן, על שם אביו. השני שלמה, והיה לו גם יהודה ויוסף. יוסף ויהודה. אלה ארבעה. והיו לו בנות הרבה. ובכלל לא ידוע לנו שמותיהם של בנותיו. זה היה רמב"ן על הראש שלו. אז הוא גדל שם בגירונדי. זה היה גאון גדול. ויותר מכל זה, החסידות שלו והיראת שמיים שלו בצורה מבהילה. אתה רואה את זה בפירושו לתורה, את רואה את זה בספרו מבחינת השם, פירושים על עריף. את רואה את זה בחידושיו ועל תלמוד, הוא כתב חידושים על כל המסכתות, חידושי הרמב"ן. אתה רואה את זה גם מתלמידיו העצומים, היו תלמידים ענקים, ענקי רוח. גדול תלמידיו זה היה הרשב"א. הרשב"א היה נחשב מנהיג גדול, והוא היה ראשון מספר אחת של התלמידים. רשב"א רבנו שלמה בן אדרת, ואחריו הריטב"א. כולם היו אותו דור, כולם למדו אצלו. רבנו יונתו בן אלשבילי, זה הריטב"א. והרעה, רבי אהרון הלוי, לא מענקי רוח, בראשיתה מקובצת, מביא אותם בניסוף, כלומר, שיטות בביאור, סוגיות הכי קשות בתלמוד, מפענחים אותם. והיה לנו את רבנו יונה, שהיה מעשה החברותה שלו, וגם נחשב גם כן תלמיד חבר שלו, של הרמב"ן, הרב השם. ויחד, גדלו בתורה ולמדו, כתב משכורת פירושו לתורה, אם היה פה רב פנינים, הייתי קורא לכם כמה שורות. יש פה בהישג יד בראשית הפירוש של הרמב"ן עם ההקדמה, איזה הקדמה מבהילה. אתה רואה היום אנשים כותבים פירושים על התורה, כל אחד בא לפרוח שלא נפקחו עיניו ולא גדלו נוצותיו, בא כותב לך נראה לי ככה, פסוק הזה ככה, פסוק הזה ככה. סיפרתי לכם פעם שלפני למעלה מ-10 שנים, אז בימי חמישי וכל ישראל כאילו עשו חסד לכל ישראל ונתנו איזה חצי שעה של דברי תורה ביום חמישי בערב. שהייתי הולך שם, הייתי מגיע לאופן, מדבר, אומר שאלות, אומר כמה דברים פרשת שבוע או איזה נושא שבועי, מסיימים, חוזרים הביתה, הולכים לשיעור. ובהתנדבות, אין שאר, הקריין, הטכנאי שבא במיוחד, הוא איזה מסלורת מקבל. כולם, רק הרב שמדבר, אין בעיה. קיצור הדברים, כך שיעזור את זה, נעזור את זה אתה. עזור. נחילה. קיצור, יום אחד, אז הרגישו ככה לא נעים, החיים באולפן, הבאתי סט ספרים על פרשת השבוע, איזה רב אחד מרבני הארץ כתב. וכל ישראל קנה את זה, ונתנו לי מתנה. טוב, דברי לא לקחת. כי אני לא יודע אם זה מעניין, כמה זה מעניין, אבל התברר שזה היה מאוד מעניין. אז לקחתי אותו, וקראתי לו בדרך באוטובוס לכיוון השיעור. טוב, אני רואה פרשת וישב, היה פרשת וישב. שם אותו חכם כותב, אותו חכם כותב, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזון של יוסף, הוא חושב שיעקב אבינו זה חבר שלו, זה אחד משרי הממשלה, או שמעביר עליו ביקורת, מדבר איתו. ולא מבין בכלל מה זה יעקב אבינו. אז הוא כותב שיעקב רצה ליהנות מהעולם, רצה לאכול, לשתות, רצה לנוח, לראות את הארץ, שלא יפה, הוא מתחיל להטיף מוסר שם. לא יפה שככה יעשה, ככה זה, מה זה, צדיקים. צריכים לשבת, זה הפירוש, אתה מכיר את יעקב אבינו, אתה יודע מי זה יעקב. הזוהר הקדוש כותב, היו יודעים הבריות מי זה יעקב אבינו, היו מנסקים את האפר שסביב קברו 12 קילומטר מרחק, בחיר שבעבות, דמותו חקוקה תחת כיסא הכבוד. אנחנו אומרים אצלו בבא, אנחנו אומרים בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אף אחד לא קיבל בא להורות שהוא בחיר האבות. ואז הוא כתב את זה, אני מראש הרפס, אמרתי איך, כתוב בתורה, אל תשכם בהולך העבלה. הוא אומר, אסור להשאיר ספר שלא מוגן. הוצאתי את העת, כתבתי בצד, שזה דברי בורות ובכפירה, ואסור חלילה להאמין. באתי הביתה, הנחתי את זה שם בפינה. בלב שבת, שזה בדרך כלל אורחים, הבנים שיחלו, החתנים, דוד, יחמים, אז דיברנו דברי תורה, ונזכרתי למה שלמדתי לקבל כך היה. והנה אחד מהם מוציא את הספר ואומר, אתה לא ראית, בדף השני הוא התחיל עם יוסף הצדיק. כותב שמה שהיה יוסף משלשל בשערו, עושה תסרוקות וג'ק בשיער, ואני יודע מה היה עושה יוסף, איזה תספורת, והלך לו איזה משהו אופנתי. מי אתה מתעסק? אתה יודע מי אתה מתעסק? אלה שבאו שביזין אליהם קדישין, העולם עומד עליהם. מי יכול להבין מי זה יוסף? איזה אור יש לו יוסף? כל אחד, לא יכלו אחד לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה שעמד יוסף, אף אדם בעולם לא יכל לעמוד. לכן, כל זה נזכרתי מהקדמה של הרמב"ן, והנה, אני אקרא לכם כמה שורות שתראו מה זה תורה. איך הוא התייחס? הוא כותב כך, בשם האל הגדול הגיבור והנורא, אתחיל לכתוב חידושים בפירוש התורה. באימה, ביראה, ברטט, בזיע. במורה, מתפלל ומתוודא, בלב נתקה, בנפש שבורה. שואל סליחה, מבקש מחילה וכפרה. בקידה, בכביעה, בבריחה, בהשתה הוויה. עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. ואתו נדור. ענק, לא היה דבר בתורה שלא יודע. לא יודעים מה כתבו עליו, מה אמרו עליו גדולי דורו? הרשב"א, עליו השלום, שהוא דוקטור מילם שהכיר אותו טוב, כותב בספרו דע שלא היה גדול ממנו בחוכמה, במניין וביראת חטא. הריבש גם היה גדול לנו, בבן הוא יצחק בר ששת, אחרו לו, יצחק בר ששת, אותו נכון. יצחק בר ששת כותב עליו, על הרמב"ן, אנחנו סומכים על דבריו כמו משה רבנו מביא הגבורה. שמו היה משה. הרב חילה כותב, מיוחד מקמאה, מיוחד מהראשונים, מסעתו יגורו אלים. זאת אומרת, להזכיר את שמו, כולם רועדים. כל התלמוד היה בכיסו. ראית הרב הרב חילה? תראה, והוא כותב, אני מבקש מחילה, אני מבקש סליחה. ונפשי יודעת מאוד ידיעה ברורה שאין בצד הנמלה, קורא לעצמו בצד הנמלה, כנגד הגלגל העליון צעירה, כאשר חוכמתי קטנה ודעתי קצרה, כנגד סתרי תורה הצפונים בביתה הטבעונים בחדרה. הוא הבין מה זה תורה, זה ידע. חבר רבי יוסף חיים בהקדמת ספרו דעת ותבונה, אמר כללו של דבר, אם איזה רב, שהוא כותב את זה לפני 150 שנה, אם יבוא איזה רב יגיד לך שאני יודע, תדע שהוא לא יודע. ואם יבוא איזה חכם ויאמר לך שהוא לא יודע, אפשר לקרוא לא יודע. זאת אומרת, אין אחד שיכול להגיד אני יודע. כבר אמר עליו השלום החכם אבן עזרא, פעם שאלו לחכם אחד בעיניו, מה אתה דיברת תורה, איפה אתה זה? אמר, מימיי לא טעיתי. אמרו לו, גם אם האמת שמימיך לא טעית, עכשיו שאמרת כך טעית. אין אדם שלא טועה, אין בשר ודם שלא טועה. אז תראה מה זה, איזה התייחסות, איזה התייחסות הייתה להם לתורה. אז הוא אומר, בדעתי קצרה כנגד סתרי תורה הצפונים בביתה, כי כל יקר וכל פלא, כל סוד עמוק וכל חכמה מפוארה, כמוס אימה חתום באוצרה. זאת אומרת, התורה היא אוצרות ודברים עמוקים, עמוקים ועמוקים. ברמז, בדיבור, בכתיבה ובאמירה. כאשר אמר הנביא המפואר בלבוש מלכות ועטרה משיח אל יעקב ונעים הזמירה, לכל תכלה ראיתי קץ וחווה מצוותיך מאוד. זאת אומרת, דוד המלך אומר, עברתי המון דברים. המלך היה ידען גדול. המלך היה גם גאון גדול בתורה. מה אומרת עליו השם אמו? שהייתה הלכה אמו בכל מקום שאמר, הייתה הלכה כמור. ולא רק זהות. דוד המלך, מה כתוב עליו שם? שבא לספר לשאול על דוד. אז אומר לו שיש לישי בן שהוא חכם ונבון, יודע לחש ושואל. אז אתה אומר, מה פירוש כל המילים? אז כל מילה הגמרא שם מסבירה. אחד הדברים, אני אסביר לכם רק, שאמרו על דוד המלך, יודע להישאל. אז יודע להישאל, אולי יש לו טעות, אין לך עוד מישהו היום, אני אומר, זה טעות דפוס, לא מקום כותב, יודע לשאול. שיודע להישאל, יודע להישאל. יודע לשאול, מה זה יודע להישאל? בא חיים מלולוז'ין ואמר, אני אסביר לכם מה זה יודע להישאל. חיים מלולוז'ין היה לפני 250 שנה. הוא אמר, שהיה סיפור בארץ לא בבית המדרש. היה יושב לומד עם התלמידים, איזה 60 תלמידים, לומדים גמרא, באיזה עומק, באיזה עיון, באיזה פלפול, באיזה מסע ומתן, מדהים. והנה, אחרי איזה שעתיים, שלוש, הרב היה צריך רגע לצאת החוצה. יצא לרגע, תוך כדי שהרב יצא, הגיע איזה עגלון, אחד העגלונים הידועים שהיה שם בעיר, קוראים לו ביידיש ערבנצ'י. כמו תגיד, נהג טקסי, לא מונים טקסי, פעם. הגיע כזה ככה, כולו רואים עליו שזה עגלון, עגלון, נכנס ככה, מתנדנד, שלום, איפה הרב? הוא אומר לו, אוי, עוד מעט יבוא. מה רציתם ממנו? אומר, יש לי שאלה, תשאל. הם אמרו את השאלה של העגלון, איזו שאלה? שאלה פשוטה, אנחנו, כל אחד קטן מאיתנו יכול לענות עליה. אמר להם, אני כהן, האם מותר לי לקחת גרושה? אמרו לו, מה פתאום, מה אתה נורמלי? כתוב בתורה בפירוש, פרשת אמור לכהנים. אישה, קח לי את הגרושה וחדלה, לא ייקחו, כי קדוש הוא מאמר. אסור לכהן לקחת גרושה. זה כתוב בתורה, ומי שכהן שלוקח גרושה עובר איסור מאורייתא. אומר, אז אתם בטוחים, אז אסור לי לקחת גרושה? אסור. התחילו לצחוק כולם, ראית איך הוא עשה, איך הוא שם את איזה סרצלת, יש לו צרוק של מפתחות, ואיזה זה, איזה זה, ככה שערות מסולסלות יש לו, ואיזה כובע כזה משונה, והתחילו ככה לנגנק וצוחקים. תוך כדי שהם צוחקים, הוא יצא, נכנס רב חיים מלולוז'ין מהצד השני. אמר להם, מה קרה, למה אתם צוחקים? אמרו לו, הרב זה העגלון הזה, אומר, הוא כהן רוצה לקחת גרושה. אומר, ומה אמרתם לו? לא אסור, אומר, אתם לא יודעים. בואי נע, מותר, מותר, תיקח אותה. תיקח אותה ותיסע. אמרו לו, מה תיקח אותה? אמרו, אתם לא הבנתם מה הוא התכוון. הוא התכוון, אם מותר, הוא חושב שהוא כהן אסור לקחת גרושה באוטו שלו. בתור נוסע. הוא לא התכוון להתחתן איתה. אתם צריכים להבין, לרדת לסוף דעתו של השואל. הוא לא אומר, מה פתאום עליו בדעתו? הוא גבר בן 50-60, זה לא צריך להתחתן, יש לו כבר מספיק. הוא בכלל, הוא בא איזו אישה גרושה, רוצה לעלות לאוטו שלו, שיקח אותה לאיזה עיר, לברלין, אני יודע לאיזה ג'הנם. אז הוא מפחד. הוא חושב שכהן, אסור לקחת גרושה גם באוטו. וזה יודע להישאל. פעם בן אדם אומר לך שאלה, אומר שאלה תוכה, מדבר הפוך. החוכמה לדעת ולהבין למה הוא מתכוון. זה היה דוד המלך. והוא דוד המלך אומר, לכל תכלל הייתי קץ, זאת אומרת, כל דבר, חקרתי אותו, מצאתי את הסוף שלו, ואין יותר. בכל אומנות, בכל בריאה בעולם, עצים, אבנים, פירות, ירקות, כל דבר שאתה רוצה יש לו קץ, אפילו ברפואה. אבל בתורה הוא אומר, כמה שהעמקתי יש עוד ועוד ועוד, רחבה מצוותך מאוד. אין קץ לידע שיש בתורה. זה לא שהרמב"ן פה הביאו, נאמר בלעות את דבותיך כן נצרת הנפשי. מה כותב הרמב"ן? אז אם ככה, למה אני מפרש את התורה? מה אני מפרש את התורה וזהו? זה התורה? לא. אבל
מה אעשה בנפשי חשקה בתורה, ויהי בליבי כאש אוכלת בוערה. מה, מי זה היה הרמב"ן? אש בוערת בקביעותי הצורה, לצאת בעקבי הראשונים מראיות של החבורה, גאוני הדורות בעלי גבורה, להיכנס עמם בעובי הקורה, לכתוב בהם פשטים בכתובים ומדרשים במצוות והגדה. ארוכה בקור ושמורה, במקום ארוכה אמר ארוכה, אז הלשון נופל על לשון. ועשים למאות פניי נרות המנורה הטהורה. תשמע מה שהוא אומר, שזה כבוד שהוא חולק לשאר החכמים. כבוד, הוא אומר, למי? ברושה רבנו שלמה עטרת צבי וצפירת תפארה, זה ראשי. ראשי היה בדור שלו קצת לפניו. עטרת צבי וצפירת תפארה מוכתב בנימוסו במקרא ובמשנה ובגמרא. לא, משפט הבכורה. זאת אומרת, המספר אחד של המפרשים, הוא אומר, זה ראשי. אז בדבריו אהגה, באהבתם אשגה, ועמהם יהיה לנו מסע ומתן דרישה וחקירה מפשטה ומדרשה וכל אגדה בצורה אשר בפירושה וזכורה. הוא מצטט הרבה פעמים את ראשי, הוא כותב רבנו שלמה, שהוא אומר רבנו שלמה, תדע זה ראשי. עכשיו תשמע את השני, הוא מביא, ואם רבי החכם רבי אברהם אבן עזרא תהיה לנו תוכחת מגולה. למה הוא הרבה פעמים מתנגח איתו? אז הוא אומר, תוכחת מגולה, ואהבה מסותרה. זאת אומרת, אני אוהב אותו בלב, אבל אני לא חייב לקבל את דבריו, כשאני מבין אחרת. והאל אשר ממנו לבדו עירה, זאת אומרת, אני לא מפחד מבשר אדם, רק מהקדוש ברוך הוא, וצילני מיום עברה. הרי זה בהמשך, הוא מזכיר גם את הרמב"ן, הוא מתייחס אליו בכבוד, חדיש וחלק עליו. הוא כתב שהרמב"ן, בגלל שלא הכנס את תורת הקבלה, אז לכן הרבה דברים פרש אותם ושפרש. למשל הרמב"ן, הוא שיטה, ואלה אליו השם ואלוני ממרא, הוא יושב את החבר כחום היום, ובאו שלושה אנשים, הוא אומר, הרמב"ן, זה היה חלום. והרמב"ן שם, מה שכתב שם, והוכיח, והאריך, ופלפל, והוכיח שזה לא חלום. זו הייתה מציאות. אז יש להם הרמב"ם גם פה ושם איזה ניקוחים, אבל רואים איזה תורה יפה ואיזה חוכמה מפוארה הייתה להם. נושא אחד הדברים המיוחדים שהיה אצל הרמב"ם, ואת זה רואים בראשית, בששת ימי בראשית, וירא ויהי בוקר יום אחד, וירא ויהי בוקר יום שני, יום שלישי, הוא גילה דבר, מהלך שהרבה על כוח הכפי כבותיו. כותב שמה שהקדוש ברוך הוא ברא בששת ימי בראשית, כל יום אלף שנה, ואת כל האלף שבהיסטוריה של העולם אתה תמצא ביום ראשון, וכן האלף השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, ובסוף השישי כבר די, ואיחודו השמיים והארץ, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אז הוא מתאר שאני אצטט ככה בקצרה, יום ראשון למשל נברא בו אור וחושך. אומר הרמב"ן שכנגד האלף הראשון, האלף הראשון, האדם הראשון בהתחלה היה בגן עדן, אחרי זה היו כל העשר הדורות באלף הראשון, והאדם היה שט, שט היה בדמותו בצלמו, ענק שבענקים היה שט. הזוהר אומר שאצל שט נשלמה הבריאה. למה? הוא אומר, תראה, האדם הראשון לקח א', עוד א', לקח עוד ד', שהיה עוד ארבעית, ואת המם שהיא כבר בחצי השני של האותיות, גם למד זה חצי. ועדיין העולם לא היה שלם עד שהגיע שט, ושט זה כבר שינתה את השלמות של העולם. אדם שט, אחר כך בא אנוש, הרב קנן, מהלל אל, ירד, חנוך, גם זה חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים, חי 365 שנה, והיה תופר מנעלים, הגמרא אומרת. ועל כל תפירה ותפירה היה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, בעבודה הידנית היה עושה, היה עובד את השם. עד שבסוף איננו כי לקח אותו אלוהים. ועשה אותו שר בצבא של המרום למעלה. ועד היום הוא נקרא נער. למה אז היו חיים 900 פלוס, הוא נפטר צעיר 395, נער. מה קורה לו? זה מנתת. אז הרמב"ן אומר, אתה רואה מה זה, מי היה שם? והבן שלו מתושלח, צדיק גדול היה. הוא היה מתושלח, הבת שלו, אסתר, שירדו המלאכים מלמעלה, ורצו לחתו. הם תרגו על אדם הראשון, אז כשהאדם הראשון חתם, הוא לא אמרו לך, תרגו אתם למטה, אני רואה אתכם. רק ירדו לפה, נשמו את האוויר של כדור הארץ, וידעו שעתידים לבוא בנט ולפיד להתחם בתורה. תכף ומיד נהפכו לאנטי. האוויר פה מקלקל. באותם באוויר הם אומרים לה, בואי 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 נע. אמרה להם, בסדר, אני אבוא, תגנו לי קודם את שם הפורש, אני אבוא. גילו לה את שם הפורש, היא כבר הייתה למעלה. עלתה למעלה, כשאמרתי לכם פעם, ששאל אותי מישהו אם יש מלאכית נקבה, כן? ובאה, עמדה לשני כיסא הכבוד, קרא לה הקדוש ברוך הוא, אמר לה, מה אתה עושה פה? את בת אדם. אמר לו, לא רוצה להיות בעולם הזה. קמתי ללך לכאן. אמרה, למה? אמרה, לא כך וכך, מלאכים שלך באו לפה לחתו. מה אני בא? אני באתי פה לחתו? אמר לה, בסדר, קבע אותה בירח. אז זה ביום. הרצו שלח. למך, הרכבה נוח. נוח, זה נחמנו מעשר מצבון ידי, אומר הרמב"ן, לכן זה יום ראשון, היא אור, אבל עדיין תורה לא היה. ביום השני היא רקיע, אז באו אבות, זה אלף השני. באו אבות, אברהם, יצחק, יעקב, והם היו בגלות, הם סבלו, האבות כל הזמן סבלו, הם לא ישבו במלוכה, לא חיו במלוכה. סבלו. אחרי האבות, אלף שני, בא אלף השלישי. מה היה באלף השלישי? שם נאמר פעמיים, אז חיה רקיע. מה זה הרקיע? שהתחיל האבות, התחיל להיות משהו, אבל עדיין אין יישוב. אז יקבו המים, מתחת שמיים מקום אחד, ותראה יבשה, ויחן. אחר כך, יום שלישי, יום שלישי, כיתוב פעמיים, מה היה? תקשי הארץ דשא, עשב עזרי עזרה למידהו. עץ פרי עושה פרי למינו, שזרו בו על הארץ, ואת תוצא הארץ זה שפעמיים כיתוב. מה היה באלף השני, השלישי? והרמב"ן דרל, מתן תורה, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, שירת הים. אחרי שירת הים, היה מתן תורה, 40 שנה במדבר, עננים, אוכלים מן, בעירה של מרים, רק נכנסים לארץ ישראל, וכובשים את ארץ ישראל. ומחלקים את ארץ ישראל. זה יום השלישי. יום הרביעי, והם מאורות, חסר כתיב. מאורות, חס ושלום, לשון קללה. כמו מאורת השם בבית רשע. הנה מאורות רגיע השמיים, והם את שני המאורות הגדולים, לקטן לבנה נחרב, בית ראשון, וגם בית שני, באותו אלף. בית ראשון נחרב, היה ביניהם 490 שנה, בין חורבן בית ראשון ובין חורבן בית שני. באלף החמישי, אומר חמישי מה היה? יוצא הארץ, יהיה רמס חיה, ויברא השם את התנינים הגדולים, ונפש החיה רומסת, וואו, כל מיני חיות, איזה דינוזורים, משהו, ברק. מה אין שם תנינים וכל מיני השם שמור ויציר. והנה מי אלה? אומר הרמב"ן, זה האלף החמישי, גלות קשה מאוד מאוד מאוד. הרגו בישראל וכל מיני רשעים שלטו בעולם, ונסתרה אור של השם יתברך, היה נסתר ונעלם, היה כלום. זה אלף החמישי. ועליו נאמר שבאלף החמישי לא יבוא המשיח, שנאמר נתנה לי שונמה כל היום דבר, יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנים. כל היום דבר, דבר אותיות הוד. אז אם אתה הולך לפי ספירות, אז ראשון זה חסד, שני גבורה, שלישי תפארת, ובאי נצח חמישי הוד. כל היום דבר. אחר כך אומר הרמב"ן, הנה ביום השישי, ואז נבראו הדגים, זה הצדיקים נמשלו לדגים, ואת מי בורא הקדוש ברוך הוא? את אדם הראשון. נעשה אדם בצלמנו, בדמותנו, ומזה זה מלך המשיח. זה כל משך האלף השישי, המשיח צריך לבוא בו. הרמב"ן חי 30 שנים ראשונות מהאלף. שנת למד הוא נפטר. זה היה בי"א בניסן. שנת למד. איפה קבור? בכניסה למערת המכפלה. מציינים עליו ארבע מקומות. אחד כותב בעכו, אחד כתב באיזה עיירה, באיזה כפר, אחד כתב בצפון, אבל הרמב"ן עצמו כותב באיגרת שלו, של הרבה איגרות שהוא שלח מחוץ לארץ. אחת האיגרות שלו הוא כותב, ואני הולך להרון לקנות לי קבר אצל מערה, אצל קברי אבות. והיום כבר הרגו המקום, היום כבר בנו שם טיפה, ועשו גם, ועשו ציון ליד הכניסה למערת המכפלה, מהצד, כותל הדרומי, שם זה קברו של הרמב"ן על הראש. זה לא היה. סבור ידוע שהוא בהתחלה לא למד קבלה, למד רק צ'אט. היה בקי גדול, למדתי לכם ברפואה, במדע, משהו מדהים. ולא רק זה, ידע תורת הנפש, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, הכל. ולא רק זה, את כל מה שמתרחש עם הנשמה של האדם, אחר פטירתו. ומה קורה איתו בעולם האמת? הכל, הוא כתב. כל ההלכות שיש לנו היום זה ממנו. עכשיו מה שנפסק בשולחן ערוך שאסור לקבור רשע אצל צדיק ולא צדיק גמור אצל צדיק שלא גמור ולא צדיק ליד בינוני ולא בינוני ליד רשע, כיוון ששם מגלים להם סודות בבית העלמין, באים לגלות סודות, ואם יש לידו קבור איזה רשע אז לא מגלים לצדיק. אוי לרשע ואוי לשכנו ואוי לחברות קדישא גם, שהם קוברים מה שבא להם, וכסף הם לוקחים ועושים מה שהם רוצים. חבל מאוד. אז בקיצור, היום אפילו איפה להיקבר אי אפשר לדעת, צריך מזל. מי יהיו השכנים שלך? אז הרמב"ן עליו השלום הוא חידש להלכה הזאת, חידש להלכה שצריך מצבה. יש, יש לנפש שלושה חלקים, יש נפש, יש רוח, יש נשמה. זה כבר בזוהר, אבל עדיין הזוהר לא היה מפורסם. בזמנו התגלה הזוהר בדיוק. אז יש חלק הנפש, יש חלק הנשמה, אחרי שבעה ימים מסתלקת, עולה למקומה. הרוח ממתינה 30 יום, עושים מצבה. מה זה מצבה? רמב"ן כתב, אומנם דעתו שישה טפחים, אבל ההלכה אפילו שלושה טפחים מספיק, 24 סנטימטר אבן מעל הראש, זה כבר קיימת מצוות מצבה ביום השביעי. הכך הנפש נשארת כל עוד והבשר קיים, כי הפסוק אומר אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. כל עוד והבשר נמצא בקבר קיים, הנפש עדיין נמצאת. אתם עומדים שם ויש פה מקומות פנויים, חבל, שבו. הגמרא אומרת שמעת את ה... כן, אני מדבר עליכם, כן, תענו לי. שמעת את הבעיה צילותה, כלומר בוא, אני קורא לך, חבל, אתה עושה ביטול תורה. כי ללמוד תורה צריך יישוב דעת. אי אפשר ללמוד תורה כשעייפים או כשזה. לשבת, שבו, במנחה, בישיבה. ישיבה של מעלה וישיבה של מטה. אז ישראל, ישראל, בנם של אברהם יצחק ויעקב, באים ללמוד תורה, מגיע להם. אז בקיצור, אמרנו שהנפש נשאר, כשהבשר נאכל אז היא עולה למעלה. אז הרמב"ן כתב על זה באורך גדול, יש לו ספר שנקרא תורת האדם, והרבה ספרים. תורת האדם יש שם כל מיני מדורים, שם ביניהם יש שם שער האבן, לא עליכם. שם הוא מתאר כל מה שמתרחש עם הנפש אחר פטירת האדם. אז הוא לא למד קבלה בראשית ימיו. הגיע לגיל 50 בערך, היה לו שתי רבנים, מעניין שניהם אחים. אחד קראו לו רבי עזרא, הוא קראו לו חכם עזרא, והשני רבי עזריאל. שמות מאוד דומים, אבל זה עזרא וזה עזריאל. ויום אחד בא אליו רבי עזריאל ואמר לו, אני מבקש ממך שתתחיל ללמוד קבלה, כי באתי ללמד אותך תורת הקבלה. אמר לו, לא. אני די לתעזור אותי בפשט, אני אעשה חיבורים הרבה לכתוב, כתב פירושי של התורה, כתבתי פירוש על הש"ס, חידושי הרמב"ן, אתם יודעים את זה כמה כרכים. ספר המאור, מה על מה לא, כתב על הריף, על עוד, ותשובות בהלכה, יש לו שאלות ותשובות, פשוט הרמב"ן. עד היום יש לנו את זה. תורה אמיתית. שהוא מתווכח על איזה משהו, אז הוא טוען שזה מותר, הוא אומר מי אמר שזה אסור ואיפה כתוב שזה אסור. אני מוכן לתת לך הכל, רק תגלה לי. אין, מה שמותר מותר, מה שאסור אסור, תורת אמת. זה אם הוא היה אמיתי. אז הוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד. אמר לו, אני אוכיח לך שכן. אם אתה לא רוצה ללמוד, תדע, אתה צריך כן ללמוד. כי אני יודע לך שאתה צריך נשמה גבוהה וצריך ללמוד קבלה. טוב. אמר לו, אני מכבד אותך, אתה הרב שלי, אבל אם תוכיח לי, זה משהו אחר. הלך אבי עזריאל והגיע שם בספרד, היה מקום של הכנסייה הכי טמאה שלהם, שאם יהודי היה נכנס שם לתוך המחוז, קוראים בזה שם המוקטע, היו מעלים אותו באש, פשוט צורפים אותו. הלך אבי עזריאל, היה יום חמישי בשבת, יום רביעי הוא דיבר עם הרמב"ן, יום חמישי בבוקר הלך, נכנס שם על המוקטה. ומה עוד האבסורד כאן? שבשבת זה יחול חג המולד שלהם, אז זה בשבילם טרף. תעיר אותו שישמע את זה, זה חבל להשתים את זה. בקיצור, הלך אבי עזריאל ונכנס לשם, קפצו עליו איזה שני שומרים, שם אותו שם בכלא, ואמרו לו, בשבת שורפים אותך, מעלים אותו באש. אמר להם, נראה מי ישרוף את מי. לא אתה מדבר? אמר, הנה אני מדבר. שמו אותו בכלא. הרמב"ן היה נחשב גדול הדור, והגויים היו מכבדים אותו. כל השאלות שלו, שלהם, ספקות, ענייני רפואה, ענייני מדע, פותר להם כך, בצ'יק צ'אק. צ'אק צ'יק, לא, בלי להדין אף אף, שלא זה כלום, כמו מה שהגבול מוציא, היה אפשר תירוצים. הלך, אמר, אני רוצה לפגוש אותו, הוא שמע מהסיפור. רבי יום השישי הגיע לרבי עזריאל, אמר, לא עשית ככה, אתה לא יודע שאין את זה. אמר לו, בשבילך עשיתי את זה. אמר לו, מה אתה אומר? אמר, כן, אמר, תשמע, אני מבקש ממך, תכין לי שלוש סעודות לשבת. בלית שבת אני אבוא אולי קצת מאוחר, אני אעשה קינוש, וביום שבת אני אוכל אצלך, ובשבת אנחנו מתחילים עוד קבלה. לא, איזה שבת? מה קבלה? הם מכינים שריפה גדולה, הודיעו כבר לפאפה שלהם, ומה לא, ובא ראש הכנסייה, שם הייתה הכנסייה הדומיניקנית, הוא היה להם פעם איתם ביקוח, כמה עם שערים. לא, לא, מה? אבל תשמע מה אמרתי לך, אני הרב שלך, אני ביקשתי. הלך הרמב"ן, הכין בבית גם ארוחה בשביל רבי עזריאל. טוב, והוא בא הרמב"ן, הגיע הביתה, צריכים לקחת את הכל של הקידוש. קום לשתות יין, שתה דמעות, דמעות זוגות מעינה כזרע. על רבו, שנמצא שם בכלא, ורוצים לסלוף אותו מחר, מגיעים. היה בצער גדול, קיצור הדברים. עשה את הסעודה וישב ללמוד תורה וזה, והנה רבי עזריאל מגיע. מה קרה? רבי עזריאל רק נכנס לשבת, עשה תפילת ערבית, סוף תפילת ערבית, אמר פסוקי ויכולו השמה לארץ כל צבעם, וחי הולך לא אשר עשה, אחזה אש בכל הכנסייה, וכל הכנסייה עלתה באש, ונפרצה החומה, והוא יצא, הלך לתומו, לאיתו בדרך. יש לו מלאכי השרת, שלא מלאכי, מלאכי השרת, מלאכי עליון, וזה הולך איתם ובא לבית של הרמב"ן. אמר לו, מה אמרתי לך? עכשיו אני אראה לך לא ישן. שם איתו עד הבוקר, הלכו להתפלל, וכל היום עכשיו למד, מאותו יום לא זזה ידו מתחת ידו, ולמד אצלו את כל תורת הקבלה. באותה תקופה, שהוא היה בגיל 69, דרך כבר איזה גיל, כבר מבוגר, היה מפורסם כבר, שמו יצא מסוף העולם ועד סופו. הגויים מחשמם,
הוציאו גזרה לחנות חלילה חס ושלום שונאיהם של ישראל, כי היה שונאיהם של ישראל. אבל המלך היו לחצים עליו מאוד, מי אנשי הכנסייה, כל הזמן חצים וחצים, היהודים כופרים, היהודים הרגו את האלוהים שלהם, היהודים ככה, היהודים ככה, היהודים ככה. אמר, תראו, יש חכם אחד גדול ליהודים, אתם מכירים אותו, נחמנידס קוראים לו, ככה קוראים לו, עד היום, תדע, בכל האוניברסיטאות בעולם לומדים את השיטה של רמב"ן, וקוראים לו, לא, לא, לא יודעים, אתם יודעים מהם רמב"ן, אתם יודעים מהם משה, נחמני, לא יודעים מה זה. נחמני דאז, לא. ועל המקום הם קולטים. קיצור, מה לעשות? שם תדם בראש. אז בקיצור, הוא ישב איתם, קרא לו המלך, אמר, בסדר, אני מוכן. מתי? אומר, נעשה ויכוח. 4 ימים רצופים ישב הכומר הראשי של הרשעים האלה. ואיתו ראש הכנסייה וכל החבר'ה שלהם שם, כל הג'מע עוד משיחון וביחון הגיעו. קראו לו פבלו קריסטיני. שמעת פעם עליו? מה תשמע? אז הוא עמד הרשע הזה הרמב"ן לפני שהתחיל ביקש רשות מהמלך לדבר וביקש רשות מהם גם לומר, ואמר להם, אני מבקש שתיתנו לי לומר את כל מה שאין לי בין ואת כל מה שאני יודע ואת כל התשובות, ואתם לא תפסיקו אותי ולא תגידו לי רק תעלינו עליי עלילות ובגלל זה תצבעו אותי לדין. אתם מסכימים? אמרו כן. הרקם זה הרשע זה אמר, ובתנאי אחד שאל תגיד דברי גנאי עליהם, יודע שהיהודים בזה. אמר לא, אני באתי פה לדבר דברי אמת. ואז הם התחילו, הם טענו שהאלוהים שלהם הוא היה אלוהים והוא הרגו אותו יהודים. אז התחיל הרמב"ן, אמר להם, אתם מאמינים בתנ"ך? בוודאי. אז התחיל לקרוא להם פסוקים, אמר להם, הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהים חיים, הוא מלך עולם, הוא ממית והוא מחיה, איך אפשר להרוג אותו? תגידו לי, איזה אלוהים זה שרוצחים אותו ולא הציל את עצמו? זממה לא הייתה תשובה, עד עכשיו אין תשובה. והוא שם איזה 400 שאלות שאל אותם, כמו שהם שאלו אותו, 400 שאלות, באמצע נביא אוכל, רמב"ם, מה יאכל? אלו לא אגוזים, שקדים, אכל, אז לקח אחד, ברך את הקדוש ברוך הוא, ומה עשה הכומר? כי לבזות אותו, אסף את כל הקליפות, שם לו שם לידו, על הדוכן שלו. טוב, המלך פתאום יציץ, מסתכל, תענו, מה תגובתך, כאילו, במבט. אומר לו למלך, אתה רואה, אני אכלתי, השארתי קליפות, הוא אכל עם הקליפות ביחד. כל דבר היה לו תשובה במקום, קיצור, עשה מהם אפס. אחר כך, רואה מתחילים להתווכח, אומר לו הרמב"ן, תגיד, אתה למדת את התורה? כן. את הש"ס? וגם את התלמוד אני יודע. מה למדת מהתלמוד? אני לא זוכר איזה מסכתות. אני למדתי חצי ש"ס. התחיל הרמב"ן לשאול אותו שאלות, שאלות הכי פשוטות, שכל ילד יענה לך. כתוב פרק אלום מציאות, כתוב פרק הכונס. אומר לו, זה מהחצי שאני לא יודע. בקיצור, כל שאלה שהייתה, מהחצי שהוא לא יודע. אמר לו הרמב"ן, אז איך אני יודע בדיוק לקלוע, לשאול אותך בדיוק מהחצי שאתה לא יודע? אז אמר לו, תגיד, אתם אומרים שהמשיח הגיע, נכון? זה המשיח. אז תגיד לי, בספר ישעיה כתוב, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, וכיתתו חרבותם לעתים, והניתות אליהם במזמרות. כלומר, בזמן שיבוא משיח, לא יהיה שלום בעולם. זה נקרא לו, אומר לו, אז למה יש כעת מלחמות? למה יש הרוגים? אין תשובה. אבל מה לא תגיד? אז אומר משיח הבא? אומר כן. אומר, נכון, כתוב בישעיה, ובילה המוות לנצח, ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר כי אדוני דיבר. למה יש מתים? אין תשובה. וכן הלאה, בקיצור, הוכיח להם, קעקע אותם עד הסוף. בסוף האפיפיור היה אוהב אותו, שלח לו, הודיע לו, תברח, תצא מהארץ הזאת.
אז הוא הסתתר, איזו תקופה הסתתר, הייתה לו ישיבה, והם למד שם תורה. יום אחד אמרו לו שהם בנו איזו אונייה מפוארת, היה כל הזמן תחרויות, ספרד, יוון, פעם זה האסלאם, הרי כל הזמן היה מלחמות שם, כל הזמן, והכל מלחמות של כבוד, האסלאם מפה, הכנסייה משם, וכל אחד מפה. אז ספרד רצו לעשות איזו אטרקציה ככה גדולה להפיש את כל העולם, לבנות אונייה שבע קומות, אונייה מיוחדת שיכולה להגיע לכל מיני מקומות ומשוכללת, ויש בה כל מיני שיטות ומצפנים ונווטים ועוד 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 ועוד, מה שהיה לפני כ-700 שנה. ואז באו כל המלאכים מכל הארצות, המלך הזמין כל המלאכים. עכשיו מה הרמב"ן אמר לתלמידים שלו? יש מצווה לצאת. הגמרא אומרת, שמואל אמר בגמרא, מדלגים היינו על ארונות של מתים כדי לרוץ לראות מלכי אומות העולם. יש מצווה לראות אם יש מלך, לא נשיא, זה לא הפרזידנט הזה, אבל של בעלה של מישל, איך קוראים לו? בטל אביות. זה לא זה, מלך, מלך ביופיו תחזינה עיניך, כמו פעם, היה מלך לבוש, חדור בגושו, וזה, היום כבר אין. אולי נשארו מעטים. מזה ארגן לזה, ובין... לא, הוא בן חוסן, אבן טלאל, אבן עבדאללה אבן חוסן. מנחם בגין תמיד שהיה מזכיר אותו, היה מזכיר את השושלת. ומאיפה הם באו? בכלל לא מפה, מה יש לו על ירדן בכלל? הם בכלל מסעודיה, ממלכת השמיה לאובדוניה, ועלתה כולם מנבים, והם אמרו לך פלסטין בלדנה. איזה פלסטין, מי אתם בכלל? הבריטים הביאו אותם, אתה זוכר? סיפרת לך פעם. הבריטים הביאו שני בני דודים, אחד פייסל שמו אותו בעיראק, והשני פייסל שמו אותו בהשם, בעמאן, וזהו כל זה שנשלוט פה במזרח התיכון. אז בקיצור, הוא אמר את שמיצרה, שזה 30 מלאכים, איך נראה אותם? כל אחד עם הקורה שלו, והכתר, והחנית, והרומח, והחרבות, והחליפות זהב, והגורות, איזה אפודים. אבל כל מלך יש ברכה. ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, שחלק מכבודו לבשר ודם. והגמרא אומרת שאם יזכה, יבחין בין הכבוד שיש למלכי אומות העולם, לכבוד שעתיד להיות למלך המשיח, זה משהו אי אפשר לתאר אותו. עליו נאמר מלך ויפיות תחזינה עיניך. ועליו יש ברכה, גם שהחיינו, גם מברכים עליו, את שחלק מכבודו לרעב, לא לבשר אדם, ואחר כך הוא גם חכם גדול בתורה שחלק מחוכמתו לרעב. אחר שעוד ברכה גאה לישראל, חמש ברכות אנחנו צריכים לברך ביום שמשיח יבוא. זה אומר נצא, נצאו ועמדו, הוא עמד מרחוק, את המלך הזה ברך עליו, המלך הוא ברך עליו, המלך הזה ברך עליו. היא לא ראה אותם לא רק 30 יום, 30 מיליון שנה לא באה אותה. באמת. ברכה כולה. שמח, שמחה גדולה. קיצור, הם מחכים, טו-טו-טו, חצוצרות, וזה, מסדר יעבור לדום, וכן. והמסבר נוח, מסדר זה, מסדר ככה, וכל המלאכים, פעם פרם, עם איזה בגדים, איזה ביגוד, איזה סרטים, איזה עניבות, איזה... וואו, משהו שלא ראית כזה דבר מימיך. טוב. עכשיו מודיעים, צריך לאונייה, תרים עוגן. יאללה, עוגן, הרם. הרימו את העוגן, ויאללה, עכשיו תפעיל את האונייה. עכשיו אין מנועים, אז לא היה עדיין מנוע, אבל יש כל מיני שיטות, גלגלים, מפעילים, עם הידיים, עם הזה, מפעילים, 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 לא זז. חצי שעה, אונייה תקועה. לא זזה. עכשיו, מה יהיה? אמר הרמב"ן לגדול תלמידיו, אמר תקשיב טוב, אני יודע שאני הגיע זמני לעלות לארץ ישראל. ואמר לו, טוב רבנו, אנחנו נתפלל עליך כל הזמן, אבל איך נדע מתי הוא נפטר? אמר לו, תלך לקבר של אמא שלי, תבקר את האמא שלי, ביום שתראה הקבר של אמא שלי נפתח בצורת מנורה מאש דולקת בפנים, תדע שהוא עלה למרום. המצב, מתאים, ההודיעה לא זזה. הרשעה, איזה פשטה, איזה בעל דבר. עכשיו מלך ספרד, הוא הרי כל זה עשה בשביל להראות, תראו מי אני. ופתאום יצא לו בהפוך על הפוך. אמר הרבן לאחד תלמידים, תדע שאני, פסוק אחד הייתי אומר עכשיו, פסוק לא איזה שמות קודש. ההודיעה הייתה זזה כבר. היה איזה קצין מודיעין שם מאחורה, הם השתילו שם, מדור שהרמב"ן נמצא באזור. שם, רץ למלך, אמר לו, תשמע. אמר לו, בסדר, לך תשלח שני שליחים, תביאו את הרמב"ן לפה. באו שני השליחים, אמרו לו, המלך קורא לך, בסדר. אמר התלמידים, שלום, שלום, ולא להתראות, אני הולך לארץ ישראל, ואתם תמשיכו ללמוד, יש לכם את הרשב"א, יש לכם את הרמב"א, תסתכל את הרעה, גדולי העולם היו. לא תהיו יתומים, אל תפחדו, אני עובד ירושלים. והלך, ניגש למלך, אמר לו כן, אמר, שמעתי שאתה אמרת שזה, אמר, נכון? אמת הדבר. אמר לו, אז בבקשה, תפדה אותנו מהצער הזה, אמר לו, אין בעיה, תן לי איזה סירה קטנה, עם מלאך, אני עושה הקפה סביב האונייה, ואני נוסע. הוא אמר לו, האונייה נוסעת, אני נוסע. לא, וזה, כמה שתבקש, על הסירה, עכשיו אמר למלאך, אתה יודע, כתוב בתורה, מה שקוראים לך, אמר לו קריסטי, מה שם אמא שלך, פואבלו, מרצדס קוראים לאמא שלו. אמר לו, כתוב בתורה, ויפה בתורה, אמרים תרדמה לאדם הישן, ויקרא אחת משרעותיו, ויסגור משר תחתינה, מי שיפיל תרדמה לאדם הראשון, הוא יפיל עליך קריסטיס עכשיו ותישן. מיד לאדם. והסירה תעשה סוטי סוטי ספינתי נעשה הגיע לאזור טוניסיה ושם זה מצר עברה את זה, נכנסה למימי הים התיכון וטסה במעוף איטליה, ספרד, בולגריה, בלגיה וגם טורקיה שם בצד המאפן שם ועשה סיבוב יהיה כפריסין 10 דקות בעכו ואז הרמב"ן אומר אומר אמרתי שם קום קם אומר אתה יודע איפה אתה? שושב את העיניים מסתכל ורואה את הצרכים את החומה של עכו זה עכו זה אומר לו כן זה עכו אתה כמה זמן ייקח לך לחזור מהסירה הזאת עד הבית עד נמל האם אומר יהיו אולי 3 חודשים למה זה נגד הזרם זה בכיוון, זה נסוע לצד ההוא זה קשה, זה נגד הרוח אמר לו כמה זמן עבר שאתה הגעת לכאן אומר אני חושב אולי רבע שעה 10 דקות זה משהו, אני לא יודע בדיוק אמר לו איך אתה רוצה? אתה רוצה לחזור את הדרך בהקיץ או איך שהיה אומר עדיף איך שהיה תעשה טובה נראה רוצה שם מחכים לי בבית יש שרוע מעל האש, יש זה אמר לו בסדר אמר לו את זה באונקלוס, תרגום אונקלוס, עכשיו זה גבוה יהיה דבר. יאללה, אוכבו, והשקיב אותו, וטסה הסירה, ועד היום האונייה לא זזה. הרמב"ן, עלה לירושלים, אתה יודע אם היה, אני אראה לכם זמן, הייתי מביא איתי איזה ספר, משהו, כתבי הרמב"ן, מה יש שם? יש שם קינה שהוא כתב, קינה ארוכה מאוד, אי אפשר לקרוא אותה, אדם בטוח פורט בבכי קינה ארוכה שהוא כתב כשהוא הגיע לירושלים הוא ראה אותה חרבה ושוממה ואין אנשים הלך לשאול יש בו יהודים? אמרו לו כן יש יהודי אחד מה מלאכתו צבעי צבר בערבי צבר זה צבעי מכאן יצא משפחת צבק צבק הכל נהיה אשכנזי פה סופר הלך אליו ומצא אותו אמר לו אני אצלי בקושי מגריל לפעמים מניין בשבת אצלי בבית אמרו בית הכנסת אין ואז הרמב"ן כתב איזה קינה ארוכה לירושלים איזה מילים הוא כותב בשם את השכינה הקדושה את העיר החרבה והכל בחרוזים איזה 4-5 דפים שקורא את זה לא יכול לרגע רגע איזה מילים, איזה לב הומר הוא מתאר איך הוא כולו רועד שהוא רואה את ירושלים, הוא מנשק את אבניה, מנשק את עפרה, ואומר, אוי לי שכך ראיתי, איפה בנייך, מה נמצאים פה, את השכינה פה לבד. אחר ממשיך לבוכה וכותב בפינה, הוא אומר, נדהמתי לראות בני ישמעאל נמצאים פה. אמנם לא היו הרבה, היו אולי בקושי איזה 100-200 איש ישמעאלים שם, באותה תקופה. והם אוכלים מהפירות שלך, ואני רואה עיזים שמנות הולכות, והכל כותב החרוזים, והדדים שלהם נוטפות חלב. כמו שהגמרא אומרת, מה זה ארץ זבת חלב ודבש? היה עץ תאנים, מהתאנים היה נוטף וטפטף דבש. ועוברים העיזים, ומהם מטפטף חלב, והחלב והדבש מתערב יחד. אז בוכה הרמב"ן, אומר, זה בשבילם את הארץ, את מוציאה פירותייך, איפה בנייך? אומר, אבל אני אתנחם, למה את דומה את ירושלים עיר הקודש? לאישה שילדה בן, לא עליכם, התינוק שלה מת והחלב היה גדוש בדדיה, והיא לא יודעת מה לעשות, זה כואב לה. לקחה שני כלבים והצמידה אותם אליה, והייתה מניקה אותם כדי שהחלב יינתן אליה. וגם אמרה, אולי אני אזכה אגדל איזה ילד, או יוולד לי עוד ילד, בינתיים החלב לא יגמר לי. אומר, כך את עיר הקודש ירושלים. את לא היית צריכה לתת פירות ותנובה, כיוון שכולם פה גויים, יהודים יש מעטים מאוד, אין אפילו מניין. אבל את כעת מחזיקה אותם, את אלה, הוא קורא להם כלבים. את מחזיקה אותם ואת מניקה אותם, כי את יודעת שלא ירחק היום שישיב השם שירות עמו ישראל, ויחמול על עמו ועל נחלתו, ואז את תבוא אלינו, ואז תחזרי כבתחילה, כמו שכתוב, ואשיבה שופטייך כבראשונה. ככה הוא בוכה ובוכה וכותב את כל העניין הזה באורך ולרוחב. עכשיו הוא עוד, כתב עוד ספר בשם אמונה וביטחון, כל ענייני האמונה בקדוש ברוך הוא והביטחון. מה ההבדל בין אמונה לבין ביטחון? אומר הרמב"ן, יש אדם שיש לו אמונה אבל עדיין ביטחון אין לו. אמונה זה פירושו מאמין באחדות האל, מאמין שיש בורא לעולם, והוא ברא את השמיים ואת הארץ ואותי ואותך ואת כל המצויים וכל הנבראים. זה יקרא אמונה, ואני מתפלל אליו, ואני מייחד תפילתי אליו, ואני אומר שמע ישראל בכל יום, מייחד אותו פעם בבוקר פעם בערב. אבל עדיין האדם הזה חלש בביטחון. מה פירוש? פירוש הוא איזה, הרופא אומר לו, אני שמעתי איזה משהו, יש לך איזה בעיה, צריך לעשות איזה בדיקה, מס הכנסה, מעם, כל הזמן רדיפות, חולים בלילה, חלומות מפחידים. למה חסר לו ביטחון בשם יתברך? אתה צריך להיות בוטח, בוטח עד הסוף. אותו דבר גם כעת, הנה, הוא צריך לפחד מכל אלה מה שגוזרים עלינו גזרות. כמה לפניהם, איך אומרים ביידיש, אחסן מינום רחו, יותר גדולים מהם ושמנים ודובים מהם היו והלכו. גם הם הלכו, מה קרה? מה, הם נשארו פה לנצח? לא, אנחנו נשאר לנצח. עם ישראל, עם קדוש, התורה שלנו נצחית, הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, אורייתא, קודשא בריך הוא, אורייתא בישראל, חד וחלק. אז זה ביטחון, ביטחון בשם עד הסוף, כמו שהיה נעשה פעם עם החפץ חיים, בא אחד, והחפץ חיים אמר, תלמד אותי ביטחון, לימד אותו, איך צריך לפתוח בשם יפה. הרי שהוא זוהה, אמר, יש לך ביטחון, בוודאי. מה יש לך בכיס? אמר יש לי, קניתי כרטיס הגרלה. מה זה הגרלה? אומר שהגרלה חד שנתית. מה יש בהגרלה הזאת? אמר לו, 10,000 רובלים. אמר לו, אתה למה קנית? אומר, כי אני בטוח שאני אזכה. ואתה תזכה בפרס הגדול? אמר, ודאי. 10,000 רובלים, זכור. מתי? שבוע הבא, יום רביעי? כן. אמר לו, בוא אני שם לך כעת על השולחן 5,000, תן לי את הכרטיס. אמר לו, יאללה, כך. אבל לא אין לך ביטחון. לא, אם היית מאמין שבשבוע הבא ביום רביעי יש לך 10,000, מה פתאום תמכור לי את זה היום ב-5? אתה רואה שאין לך ביטחון? ביטחון בשם זה אמונה, כמו שאתה יודע שמחר בבוקר תזרח השמש, ככה אני צריך לפתוח בשם שבו יקרה לנו כלום והמשיח יבוא. זה אותו דבר, זה לא פחות ולא יותר, זה נקרא ביטחון. מה אומר דאבו יד רבנן, מי אשליך על השם יהבך הוא יחדכלך. מה זה יהבך? אז יום אחד היה איש אחד שעלה לחכם, עלה לעגלה ושם אותו, החליב אותו על החמור, אמר לו שדה יהבך ושדה הגמלאי, תוריד את המסע שלך, תשים על הגמל. אמר, זה פירוש אשליך על השם יהבך. כל המסע שאתה נוסע על הכתפיים, כל הדאגות שיש לך, תפרק, תן את זה, שים את זה על הקדוש ברוך הוא, תגיד, הוא יסדר, הוא יעזור, הוא יעזור. אדוני לי ועוזריי, ואני אראה בשונאיי. לא צריך לפחד מאף, מי את ותראי, אומר הנביא, מי את ותראי מאנוש ימות, ומבין אדם הקציר יינתן. אומר המדרש, לפני 2,000 שנה המדרש הזה. אומר, היה מזל, איש אחד הלך לישון, מסכן היה נודד בדרכים, אז נעצר באמצע הדרך באיזשהו מקום, הוא צריך להגיע לאיזה יעד. נהיה לילה, אבל אני אלך, יש חיות, זאבים, דובים, נמרים, מה לא? אשכל הוא אלוואן, הוא עג'י בזמן. מה זה? שכב לו שם, מצא לו איזה מקום. עכשיו פתאום בלילה, אומר המדרש, עוברת לגח לילית. פעם לא יודעים אפילו מה זה, היום יודעים, זה כמו נמלה שיש לה פנס וינקר שלא נכפה לעולם, ללא בטריות, לסלולרי. היא הולכת, מדליקה כל הזמן, ראה את זה, אומר, אוי ואבוי, איזה נחש, איזה חיה, מתחיל לדמיין. על הדמיין שזה נחש, על הדמיין שזה עקרב, על הדמיין שזה איזה תנין, על הדמיין שזה דינה, וכל מיני דיבעות ועוד ועוד. כל הלילה, פתאום הגיע הבוקר, רק העיר השעת, רק כולה איזה נמדה קטנטונת. אמר, מזה אני פחדתי. לא, מי את ותראי מאנוש ימות ומבין אדם חצי ילדתם. אז הוא כתב ספר בשם אמונה וביטחון. ככה זה. עכשיו הוויכוח שלו, יש אותו היום, קוראים לזה ויכוח ברצלונה. הוויכוח שהיה בעיר ברצלונה בספרד, שהוא היה איתם שם ולחם בהם מלחמות והיכה בהם מכות נמרצות, לא סתם. אז זהו, היה מעניין שלפני שנת תפשין למדבט, זה היה באחת החפירות הארכיאולוגיות שעשו, מצאו חותמת שלו, מצאו את החותמת שלו. חותמת שלו כתוב שם משה בן נחמן נון נון גירונדי חזק. גירונדי, אנו יליד עיר גירונדי חזק. אז לא הבינו מה זה נון נון. משה בן נחמן, נון נון, והסתיבות, אז היו משתמשים בספרד, שמזכיר את האבא שלו, נוחו, נוחו, נשמתו עדן, אז נוחו בעדן, אז היו כותבים נון נון. ככה היו כותבים. אז זה, הכוון קומזל, היו כך כותבים. שהיה בגיל 73, ככה הוא כותב ספרו, הוא הגיע מירושלים, היום, היה יום ט' אלול, שנת כף זין לאלף הזה. והוא עשה את זה יום טוב, כל שנה. זה היום הראשון שזכה, שרגליו דרכו על אדמת ישראל. זאת אומרת, הוא בן 73. חי פה 3 שנים, הוא אחר כך נסע לעכו. באותו אלול נסע לעכו, בראש השנה דרש להם דרשה, לשיום את הדרשה שלו, דרשה לראש השנה. איזה פירושים, איזה ביאורים, איזה פלפולים, מה זה ראש השנה? כל עניין ראש השנה, לאורך ולרוחב. ולראה יש תקיעת תופעה, ומה זה 3 ספרים נפתחים, ולא השאיר אבן שלא הפך אותה. כל, לאותו ספר. יש לו גם ספר שנקרא תורת השם תמימה, על אמיתות התורה, לתמימותה. שעוד ספר נקרא ספר הגאולה. למה אז בספרד התחילו הנוצרים להגיד להם, איפה המשיח, הנה אתם זה, אתם אצלנו, וכאילו המשיח זה ההוא ההוא. הוציא ספר שנקרא ספר הגאולה, לחזק את האמונה בביאת המשיח ובגאולה. ככה היה כל כך ענק שבענקים היה הרמב"ם, בן משה בר נחמני.
יש לנו בשורה טובה שהשם זיכה אותנו השנה לסיים את הספר של הסליחות, תרחל ציון על כל הסליחות, ברוך השם למעלה מ-450 עמלים. הספר נמצא בחוץ, מחיר הקרן. כמו כן יש גם את הספר בראש השנה, מי שצריך, מי שרוצה, שופר בציון, גם ליום הכיפורים קדוש בציון. אז יש אותם בחוץ, אתם מוזמנים להשיג אותם, יש שם דברים לפעמים, כל הפירוש של הסליחות, המקור של כל מילה ומילה, כל משפט ומשפט, כל פיוט ופיוט. אני מודה לשם, זו ההזדמנות שלי להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזיכה אותנו לעשות זאת, ויהי רצון שנזכה לעשות עוד ספרים ועוד חיבורים ולהגדיל תורה להעבירה לשם, יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות לחיים טובים וארוכים לנו ולכם ולכל ישראל.